אנחנו בדף למד זין עומד א'. אומר רב יהודה, אומר שמואל, יסוימים אין צריכים פרוסבל. יתומים ממלווה, הרי בדרך כלל מי צריך את הפרוסבל? המלווה. הוא צריך את הפרוסבל כדי שהלווה כן ישלם לו את החוב בשנת השמיטה, אחרי שנת השמיטה. אבל כשיש יתומים, המלווה כבר נפטר, היות וכל בית דין ובית דין, כל מקום ומקום, הרי הם ממונים על היתומים ועל הממון שלהם, ולכן זה כאילו פרוסבל, זה כאילו נמסר לבית הדין. לכן תונה רומה בר חומה, יסוימים אין צריכים פרוסבל, דרם גם לי לבית דינוי, הוויין של יסוימים. הרי כל הפרוסבל הרי הוא זה שמוסרים את השטרות לבית דין. נאנוסום, למדנו, המשנה אומר במסכת שביעית, אין כויספים פרוסבל אלו על הקרקע. פרוסבל כותבים רק כשיש ללווה קרקע. כי יש הרי הלוואה, מלווה נותן ללווה כסף, אז הרי משובד הנכסים של הלווה למלווה. על איזה נכס המלווה סומך? על קרקע. כי קרקע, הלווה לא יכול לחבות, הוא לא יכול לחסות את זה פתאום שיחשוב, שיגיד, התקלקל לי הקרקע, מה שייך? אבל על מטלטלים, המלווה לא סומך כל כך, למה? כי הלווה יכול לחסות את זה, לקלקל את זה, למכור את זה ככה בשקט, יגיד אחר כך זה נאבד. אז היות והלוואה על הקרקע זה מלסד שכיחה, על זה עשו תקנה, תקנת פרוסבל. אבל ההלוואה כשאין לה לווה קרקע, זה מלסד לא שכיחה, אני לא עשו על זה תקנת פרוסבל. אם אין לו, אם הלווה אין לו קרקע, יכול המלווה לזכות אותו בתוך הקרקעות שלו, איזה חלק מן הקרקע, שיעשה על די האדם שלישי קניין בקרקע, כדי לזכות אותו עבור הלווה. מזכה הוא בתוך שדה הוא אפילו כלשהו, אפילו קרקע כלשהו. וכמה כלשהו? אמר רבי ברא שאמרה, ואפילו כלח של כרוב. אפילו שזה קרקע בשיעור קטן כזה של כלח של כרוב. יש ראשונים האומרים שהסיבה הוא, למה הלווה צריך שיהיה לו קרקע? כי ברגע שיש לו קרקע נחשב כאילו החוב כבר גבוי בידי בדין. כי הרי בדין יכולים לגבות את החוב מן הקרקע. אז זה כמו שאחד מלווה לחבר שלו ויש לו משכון מהלווה, שהגמרא תאמר אחר כך שעל זה לא כותבים פרוסבל, כי לא צריך, השמיטה לא משמטת. כי היות ויש לו כבר משכון, זה כאילו הוא כבר גבה את החוב. אומר רב יהודה, אפילו אישי לו עם מוקם לתנו ולקיריים, אפילו אם המלווה אישיל מקום ללווה, להניח בו תנור או קיריים, קויסון אולף פרוסבל, יכולים לכתוב פרוסבל על סמך הקרקע, אפילו שזה לא שלו. שאלת הגמור, אין, הרי אותו נעילל, אין קויסון פרוסבל, אלו, על עוציץ נקוב בלבד. כשיש לבן אדם, אין לו קרקע, יש לו עציץ נקוב, שזה נחשב מחובר לקרקע, על זה אפשר לכתוב פרוסבל. זאת אומרת, על סמך זה. משמע מזה רק כשהציץ נקוב היות ויש לו דין מחובה על הקרקע. אבל הציץ שאינו נקוב לא. איי הרי ועמי ואוי כמקוים או יהיה מונח על גבי מקום שאול או שלא. הרי אתה אמרת מקודם אפילו שהמלווה משאיל לו מקום גם אפשר לכתוב פרוסבל. אומרת הגמור, לא צריך דמן החסיך. מדובר בציץ שמונח על גבי איזה ברזל שם. וממילא אין לו קרקע, הקרקע זה לא שלו. אז הכל תלוי, האם הציץ נקוב או לא. אם זה נקוב, יש לו דין מחובר. אם זה לא נקוב, אין לו דין מחובר. רב אשה מקנה לי גדמה דדיקלה, וכוסף עלי פרוסבל. רב אשה הקנה ללווה גזע של דקל קצוץ, והיה מחובר לקרקע, ועל סמך זה הוא הרשה לעצמו לכתוב פרוסבל ללווה שלו. רבון הדבר רב אשה מוסרי מילי להדודה. כלומר, הם לא כתבו ממש שטר פרוסבל, רק אמרו את זה בעל פה. הרי אתו ואתו ואתו פלויני דיונים, משרנו לכם כל חויב שהגבני כל זמן שארצה. בלי שטר. רבי יוינס מוסר מילי לרב חייה ברבא. אותו דבר הוא אמר לרב חייה ברבא. אומר לה, אז הוא אמר לו, רבי יוינס אמר, האם זה מספיק או שצריך נמידה אחרינה? אולי אני צריך גם לכתוב שטר פרוסבל? אומר לה, לא צריך איזה מספיק שאמרת. התוספות אומרים, שם רבינו תם, שאפילו שהגמרה אמרה לאל שצריך בית דין כמו רבמה ורבאסה כדי לכתוב פרוסבל, הכוונה, בית דין החשוב שבתו דור, שבכל דור ודור, הבית דין החשוב ראוי להפקיע ממון. תונו רבונו, אין לו קרקע, אם הלווה אין לו קרקע, ואילו הערב, לעורב יש לו קרקע. קוספנו לו פרוסבל, כי סוף סוף אפשר להוציא כסף מהערב, אם הלווה לא ישלם. לוי ולעורב אין לו עם קרקע, ולחייב לא יש לו קרקע. מה יהיה הדין אם הלווה אין לו קרקע? הערב גם אין לו קרקע, אבל הלווה הוא עצמו יש לו מי שחייב לו כסף, עוד לווה, וההוא יש לו כן קרקע. אז כבר אפשר לכתוב פרוס ללווה הראשון, מדי רב נוסן, בסני למדנו, רב נוסן נוימר, מניין לנוי שבחברוי, מונה וחברוי בחברוי, רובן הלווה לשמעון, שמעון הלווה ללוי, מניין שמוציא מזה מרובן, ומלוי נותנים לזה לרובן, תלמוד לא ימר, ונוסן לאשר או שם לוי, שזה מדובר לגבי גזלן, שנשבע על שקר שלא גזל, אחר כך הוא הודה, אומרת התורה שחייב לשלם את הקרן ותוספת חומש, כתוב בפסוק לאשר או שם לוי, למה לא כתוב לאשר חייב לוי? לאשר או שם לוי הכוונה, אפילו אם הנגזל הזה חייב כסף למלווה, יכול לשלם הגזלן ישירות לבעל חוב של הנגזל, שהוא הבעלים של הקרן. אם אלה אומר רב נוסן, כל לווה שהמלווה שלו חייב לאדם אחר, רשאי הראשון לדבר מהשלישי שייתן לו בצורה ישירה את הכסף, ולכן יכול רובן הזה להסתמך עליה לכתיבת פרוסבלי. נא נוסם, המשנה בשביעית אומרת, השביעית משמטת את המלווה בין בשטר בין שלוי בשטר. שנת השמיטה משמטת את ההלוואה, גם אם היה הלוואה בשטר, גם אם היה הלוואה שלו בשטר. כרי יש שני סוגי הלוואות, יש מלווה בשטר, שזה הלוואה כתוב בשטר, ויש מלווה בעל פה. ההבדל בדרך כלל הוא שמלווה בשטר אפשר לגבות משובדים. כלומר, הנכסים האלו שמחר הלווה אחרי ההלוואה יכול ללכת המלווה ולטרוף. ואילו מלווה בעל פה אי אפשר לטרוף מלקוחות. עכשיו, מה הכוונה שהשביעית משמטת את ההלוואה בין בשטר בין שלוי בשטר? רבי שמואל דעמוד רביהו, בשטר הכוונה, שטר שיש בה אחראיס נחוסים, שטר כזה ששם כתוב שהלווה שיבד את הקרקעות למלווה. שלא יהיה בשטר הכוונה, שאין בה אחראיס נחוסים, שלא כתוב בו ששיבד לו את הקרקעות. כל שכן, בוודאי, מלווה בעל פה, שזה הכי חלש, ואז בוודאי שהמלווה, שהשביעית משמטת, והלווה לא צריך לשלם למלווה. רבי יוחנן ורבי שמעון מלוקיש שאומרי, תרוויהו, בשטר הכוונה שטר שאין בו אחראיס נחוסים, שלא יהיה בשטר הכוונה מלווה בעל פה. רק בזה השביעית משמטת. אבל שטר שיש באחראיס נחוסים, אין למשמט. באופן כזה, היות ואיזה שטר שכתוב, השיבודים של הקרקעות של הלווה, הקרקעות של הלווה משובדות למלווה, באופן כזה נחשב כאילו כבר הקרקע נקבע על די המלווה, זה כאילו כבר שלו. במילא, בזה לא צריך, הרי השמיטה לא משמטת, ואין פה שמיטת כספים. תנא כבוסי דה רבי יוחנן ורבי שמעון בלוקיש, כתוב בברייתא, שטר חוב משמט על המלווה, כשיש לה מלווה שטר חוב, הרי השביעית משמטתו, ואם יש בה אחראיס נחוסים, אבל אם זה כזה שטר חוב, שכתוב שם שיבוד הקרקעות, בזה אינו משמט. תני ידך למדנו בברייתא אחרת, סיים לו יסוד האחז בעל ועוסוי, אם הלווה הגדיר בדיוק איזה שדה הוא משבד למלווה. הוא אמר לו, הנה, הגבול הזה שם, אתה רואה, 100 מטר מכאן, 5 מטר מכאן, 3 מטר מכאן, כל הגבולות האלו זה שלך, משובד. אז היות והוא כל כך סימן לו וייחד את זה להלווה, זה כאילו כבר גבוי, לכן אינו משמט, השביעית לא משמט. ולא יועית, אלא אפילו כוסף לוי, כל נחוזי אחרוין וערבוין, לא כל הנכסים שלי, אחראים ועריבים לך, אינו משמט, הוא לא משמט. אפילו שזה רק שיבוד כללי. זה כבר לא נחשב כל כך כמו מייחד קרקע, זה אבל נחשב מספיק כגבוי, כדי שלא ישמט החוב. ספר את הגמורה, קריב את הרבסה, אב להיוש תורה. הקרוב של רבסה היה לו שטר חוב, דו הקסיב ביחרה אסנחוסים שהיה כתוב שם משהו, אבל חוב שלו, הלווה, משבד את הקרקעות שלו. עושה לקמי דרב עשה, אומר לי, משמט או אינו משמט, מה עם משטר חוב כזה? האם השביעית משמטת או לא? אומר לי, אינו משמט. שווקי עזב אותו רב עשה, ועושה לקמי דרב יוחנן, בא לשאול לפני רב יוחנן, האם משמט או לא? אומר לי, משמט. עושה רב עשה לקמי דרב יוחנן, ואומר לי, משמט או אינו משמט? אומר לי, משמט. שואל אותו עכשיו רבסה, ואומר, אומר, אינו משמט, הרי אתה ורש לא כשפירשתם את המשנה בשביעית, שרק מלווה בשטר שאין באחראיס נחוסים, זה משמט. אבל כשיש באחראיס נחוסים, הוא לא משמט, איך אתה אומר שזה כן משמט? הרי פה היה מדובר שהיה לו שטר שכן היה אחראיות נחסים. אומר לי, אמר לו רבי יוחנן, וכי מפני שעונים מדמים, היות ואנחנו עושים מסורה, נעשה מיינסה, ונאמר שצריכים להוציא ממון מהלווה, שנאמר שאינו משמת, אומר לרב אסר אמר, ותנא כבוסי דמר, הרי קודם דיברנו, תנא כבוסי דרבי יוחנן, שאם יש בהכרעה נכוסים, אינו משמת, אומר לדילמה, אי בשמאי, דאמרי, שטר אוי מדליק ויס, כגובו ידומה. זה בנוגע, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, שאישה שצריכה לשתות את המים המעוררים אישה סויטו, אז אם הבעל נפטר, אז היא כבר לא צריכה לשתות, אבל היא נשארת בספק סויטה, ספק זינתה, ספק לא זינתה. לבין הפקימיני, האם יכולה לקבל את הכסובה? כי אם היא זינתה, היא מפסידה את הכסובה. אז השאלה ככה, יש לנו כלל, מומן המוטל בסופק, אי אפשר להוציא ממון המוטל בספק. אבל ממוחזק אי אפשר להוציא כסף, מכוח הספק אי אפשר להוציא כסף מהמוחזק מתורת ספק. השאלה, מי זה המוחזק פה בכסובה? האם יורשי הבעל מוחזקים בכסובה, ואז היא לא יכולה להוציא מהם? או שהאישה היא זאת שנקראת שהיא מוחזקת בכסובה, ואז הם צריכים לתת לה? אומרים בשמה, היות ויש לה שטר כסובה, זה נחשב כאילו שזה כבר גבוי, אז היא נחשבת כמוחזקת בזה. אז אם כך גם כאן אצלן לגבי שמיטה, כשיש ביד המלווה שטר שיש באחריות נכסים, נחשב המלווה כמוחזק בחוב, וכאילו כבר גבה, אז במילא לא שייך כאן דין שמיטת כספים. נא נוסום, למדנו המשנה בשביעית אומרת, המלווה חברו עם מויס על המשכון, כשאחד מלווה את חברו כסף, והמלווה נתן לו משכון, והמויס השטרויס ולבזדן, אין משם. אומרת הגמור, רבי שלוים המויס השטרויס ולבזדן, זה כמו, זה הרי פרוסבל, זה תופס לבית דין, זה כבר שייך לבית דין, ולא שייך לו איגויס עזרי איו, כי זה כבר בזדן. אלו מלווה למשכן, שהוא מקבל משכון המלווה, מה הייתה משלא שייך שמיטת כספים? אומר רוב המשים זה טוב אסלי, היות והמלווה הרי תופס, יש לו את המשכון אצלו, אז לא חל עליו את הלב שלו איגויס, זה כאילו כבר גבר את החוב. אומר לה, הבאי, אלו מעטו אלווי ודור בחצייר עוד טוב אסלי, אוכנה מדו למשמת, אם בן אדם אלווה כסף לחברו, והמלווה דר בחצר של ההורה, אתה תאמר ש... זה לא משמע את היות והוא כבר תפס את החצר שלו? אומר לי, לא, שם המשכון של מטלטלים, שיש לנו שיטת רבי צחוק שהמלווה קונה, דקונה להם את הרבי צחוק. נאמר רבי צחוק, מנין לבעל חויב שכהן למשכון, שנאמר, ולכות תהיה צדוקו. התורה הקדושה אומרת שבלילה צריכים להחזיר ללווה העני את המשכון, אם הוא צריך את זה, את הקר ואת הכסת. אומרת התורה על זה, לכות תהיה צדוקו, המלווה מקבל שכר של צדקה. אז אם הוא קונה את זה, אנחנו מבינים שהמלווה הוא קנה את המשכון, עכשיו בלילה הוא מחזיר את המשכון ללווה, יש לו צדקה, הוא נותן משלו. אם אין לו כהנה, אבל אם הוא לא קונה, צדוקו מניין. מכאן לבעל חויב שכהן עם משכון, וזה רק שייך במשכון של מטלטלים, אז זה נחשב החוף כגבוי, אבל כשהוא מתיישב בחצר של השני שזה לא מטלטלים, אין לנו את הדין של רבי יצחוק, ולכן לא נחשב החוף כגבוי. נא נוסום, המשנה אומרת במסכת שביעית, המחזיר חויב לחברו בשביס, כשהמלווה מקבל פתאום את הלווה בדלת, והוא מביא את הכסף אחרי שנת השמיטה. צריך שיאמר לו, המלווה צריך שיאמר ללווה, משמת אני. כלומר, זה שנת השמיטה, אני משמת את החוב. ואם אומר לו, הלווה אומר, אף על פי כן אני רוצה להחזיר לך, יקבל ממנו, מותר לו לקבל, שנאמר, וזה דבר השמיטה. דבר זה לשון דיבור. צריך להיות דברים פה. אומר רב, אם המלווה אומר משמת אני, והלווה מתחרט, הוא באמת לא רוצה לשלם, ותולה ליד אומר רוחה, יכול לכפות אותו, את הלווה, עד שיאמר, אבל פיקן רוצה אני לשלם. איספי הבאי, שואל הבאי, מה הסיבה באמת? אומר התויס עזרית, מכיוון שהלווה כבר הביא את הכסף, והמלווה אמר משמת אני, אז המלווה כבר יצא ידי חובת השמטת חוב. מי עכשיו אתה יכול לכפות את הלווה שישלם? היות והוא רצה לשלם. איס והבאי, כשהוא נויזן לוי, כשהלווה בא לפרוע את החוב למלווה אחרי שנת השמיטה, אל יאמר לוי בחויבי אני נויזן לוי, שלא יגיד לו, אני נותן לך את זה בתור החזרת חוב, אלא יאמר לוי שלי הן, היא במתונה אני נויזן לוי. זה שלי, אני נותן לך את זה בתורת מתנה, אבל לא בתור תשלום פיראון. אז אם כך, מאוד קשה. איך אתה אומר פה אצלנו שיכול לכפות אותו, שזה בתורת השלום? אומר לי, תולה לי נמה אדום ארוך, הוא גם כופה אותו גם עד שיגיד לו ככה שאני נותן לך את זה בתורת מתנה. אבא בר מרתה, דו אבא בר מניומה, אבא מסיק ברבא זוזה. רבא נשא בו, כלומר, טבע ממנו חוב שהיה חייב לרבא. זה היה לפני שנת השמיטה. אבל הוא, עד שזז, עד שלקח זמן, עד שירגן את הכסף, כבר הגיע שנת השמיטה, שעבר השמיטה. איסיו נאלה בשביס. הביא לו את זה בשנת השמיטה, אחרי שביעית. כי יש מחלוקת הפוסקים, מתי זה שנת השמיטה, מתי מתחיל העניין של שמיטת כסף, או בתחילת הפרוס בלעים בתחילת השנה, או בסוף השנה. הרוב הראשונים אומרים שזה בסוף השנה. אז הוא אמר לו, משמת אני משמת את החוב. כך אומר רבי, זה שנת השמיטה, שמיטת כספים יש כאן. שקלינו ואוזל, לקח את זה אבא ואמרת, והלך עם זה. נו, אם רבי מבטר על החוב. עושה הבא אשכחידה ועוציב, ראה שרבי עצוב. אומר לי, המאי עוציב מר, למה אתה עצוב? אומר לי, אוכל אבא מייסה, ככה היה המייסה, לכן אני עצוב, היות, ויש כאן, ואני הפסדתי את החוב שלי. אז במילא, היות ורבי היה אני, אז הפסיד את החוב. עוז לגבי, הלך הבא אליו, אומר לי, אמר לו, לאבא ואמרת, אמתס לזוז למר, האם כבר הבאת הכסף לרבי? אומר לי, אין, הבאתי. אומר לי, מה הוא אמר לך, מה הוא אמר לך? אומר לי, הוא אמר לי, משמת אני. אומר לי, הבא אמר לו, ואומרת לי, אף על פי כן, אתה אמרת לו, אף על פי כן, אני רוצה לשלם? אומר לי, לא, לא אמרתי לו. אומר לי, הבא אמר לו, ואומרת לי, אילו היית אומר לו כך, אף על פי כן, אבא שקלינו מנוח, היה לוקח את זה ממך. ממילא, אשתה, מי אס, לך תיקח לו את זה את הכסף, ואמילי, תגיד לו, אף על פי כן, אני רוצה לשלם. אז כך הוא באמת עשה, עוז למתינו נאלה לרבא, ואומר לי, ואמר לרבא, אף על פי כן, אני רוצה להחזיר לך את הכסף. שקלינו מני, לקח את זה רבא ממנו, אומר, אמר על זה, רבא, לא אבא בי דאטה בהו צור ומרבונן מי קורא. לא היה לו דעה, בתלמיד חכם הזה, אבא אמרת, שיאמר לי זה תקף בהתחלה, שאף על פי כן. אומר רבי יהודה, אומר רבי נחמן, נמון אודם לא אמר, פוסבל אויה ביודי ועובד ממני. המלווה יכול להיות, יכול לומר אחרי השמיטה, שהיה לו כתב פוסבל וזה פשוט עבד ממנו. למה אנחנו אומרים, למה אנחנו מאמינים לו? לא ישוויק את תירב אוכל איסורי. אנחנו מניחים שבן אדם לא רוצה לעבור סתם על איסור. במילא, אם הוא היה יכול לקבל את ההלוואה בתוך, מתוך היתר, כלומר, הרי כל אחד יכול לערוך פרוסבל, זה לא בעיה. אז אנחנו מניחים שבטח לא רצה לעשות איסור, לקבל את ההלוואה מתוך איסור. אמן הסתם, באמת היה לו. כי עושה לקמי די רב, כשהיה בא כזה דבר לפני רב, מלווה ולווה, אחרי השמיטה, והמלווה לא היה בידו כתב פרוסבל, אומר לי, היה רב עונה בפני המלווה, זאת אומרת, נותן לו את התירוץ בלשון, ואומר לו, מידי פרוסבל אוי אלוך ועובד, ייתכן שהיה לך פרוסבל ועבד, כגון זה פתח פיחו לאילם הוא. יש לנו כזה כלל שבית דין טוענים לאחד שלא יודע לטעון, טענין אלי, למה? פסח פיחו לאילם הוא. אז גם פה אנחנו מניחים שהיה לו כסף פוזל, הוא לא יודע לטעון, אנחנו טוענים בשבילו. נא למדנו במשנה במסכת כסובה, זכרים בלחוי ושמועצי שטר חויב, ואין אם אוי פוזל, הרי אלו לא ייפרו. אז אנחנו רואים מכאן שאומרים, שאין לו כסף פרוסבל, בטח לא עשה פרוסבל, למה שלא נאמר, מן הסתם היה לו? אומרת, הגמור נכון תנועי, זה מחלוק תנועי, האם אומרים שהיה לו או לא. דסניה למדנו, המועצי שטר חויב, כשאחד מוציא שטר חויב אחרי שנת השמיטה, צורך שיהיה עם אוי פרוסבל. הם אומרים, אין לו צורך, לא צריך שיהיה עם כסף פרוסבל. רק מה? הוא יכול לטעון, היה לי ונאבד. אז זה ממש מה שדיברנו עכשיו, שזה מחלוק תנועי. אומרת המשנה, עוד כמה עניינים שאנחנו דנים, עניינים של תיקון העולם. כידוע שעבד כנעני זה עבד שמאומות העולם, זאת אומרת בעצם היה גוי, ועכשיו קנה אותו יהודי לעבד. ממילא יש עליו דינים של עבד כנעני שחייב במצוות כאישה, ויש לו פטור במצוות כמו אישה. והיהודי הזה יש לו קניין ממוני שהאדון רשאי להשתבד בעבד. אמנם כתוב בגמרא בכסובס, הרמב"ם אומר שמצד מידת רחמנות שלא ישבד אותו בצורה מאוד חמורה, בצורה של אכזריות כמובן. אבל עכשיו מצד דיני ממונות הוא נקרא קניינו לגמרי. אומרת המשנה, עבד כנעני של יהודי שנשבע בין הגויים, ובדעו יהודים, אנשים אחרים פדו אותו מהשבי, עשו לו פדיון שבויים, שאנחנו נראה אחר כך בגמורה, שיש מחלוקת, האם יש מצוות פדיון שבויים לגבי עבדים, עבד כנעני, שהרי הוא חייב בקצת מצוות. אז אם לשום עבד, אם פדו אותו לשם עבדות, כדי להשתבד בו, השתבד. אחר כך נראה בגמורה, למי השתבד? אם לשום בן חויר, אם פדו אותו לשם חירות, לא השתבד. רב שמעון גמליאל לא אומר, בין כך ובין כך, גם אם פדו לשם עבד או לשם בן חויר, השתבד. שאלת הגמורה, במה יסקינן? במה מדובר פה? אילי מלפני איוש שבעל הבית שעבד אותו, זאת אומרת שהאדון שממנו שבו את העבד עדיין לא התייאש, אז למה כשאנחנו פודים את העבד הזה לשום בן חורין, המאי לא השתבד? למה האדון לא יכול להשתבד בו? הרי הוא לא התייאש ממנו. עדיין הוא נקרא קניין כספו. אלו מדובר לאחר איוש. שבעל הבית כבר התייאש, האדון התייאש. אז אם כך, נשאלת השאלה בצורה הפוכה. לשום עבד, כשפדו אותו לשום עבדות, המאי השתבד. כגמרא למדה עכשיו באב אמינא, שהאדון הראשון זה יכול הלאה להשתבד בו. הרי ברגע שהוא התייאש, ופקר העבד, מי שזכה בו, הוא זכה בו, אבל לא הבעל הבית הראשון. אמר הבעיה, לא אילום לפני איוש. לשום עבד, ולשום עבד, זה שבדו אותו לשום עבד, השתבד לרבו הראשון, היות ולפני איוש עדיין הוא שייך לרבו הראשון, ואילו לשום בן חויר, אם פדו אותו לשם חירות, לא השתבד לא לרבו הראשון, ולא לרבו שני, לא לשני שפדה אותו. לרבו שני לא היא, לא לשום בן חוירם פארקי, הרי הוא פדה אותו לשם חירות ולא לשם עבדוס. ואילו לרבי רישנא ולוי, דילמה ממנה ולוי פארקי, היות וחכמים סוברים שמצוות פדיון שבויים אין לגבי עבדים כנעניים, רק ביהודים, אבל חז"ל רצו שיבדו את העבדים כדי שלא יתבטלו מן המצוות. אז לכן, אם אנשים ידעו שילך בחזרה להשתבד אצל האדון הראשון, לא יבדו אותו. רב שמעון בן גמליאל לא אומר, בין כך ובין כך השתבד, כסובה, כשם שמצווה לבדוס את בני החויר, כך מצווה לבדוס את עבוד. כשם שיש מצוות פדיון שבויים לגבי יהודים רגלים, כך יש מצוות פדיון שבויים לגבי עבדים כנענים, כי היות ויש להם חיוב במצוות קצת. ולכן אנשים לא יימנו מלבדות עבדים, אפילו שידעו שהוא חוזר להשתבד לאדון הראשון. רוב אומר לאוילום לאח האיוש. רוב סובר לאוילום מדובר פה לאח האיוש, ולשום עבד ישתבד לרבי שני. אם פדו אותו לשום עבדות, ישתבד לרבי שני. אם פדו אותו לשום בן חורר, לא ישתבד לא לרבי ראשון ולא לרבי שני. לרבי שני, למה לא ישתבד לרבי שני, כלומר לזה שפדה אותו? דו לשום בן חורר פארקי. לרבי ראשון נם אלוי, דו לאח האיוש עבד. היות וכבר התייאש, אז הוא כבר לא שייך אליו. רב שמעון גמליאל לא אומר, מסביר עכשיו רוב, בין כך ובין כך השתבד, למה הוא צריך להשתבד לאדון הראשון? כדי חזקי, אומר חזקי, נאמר, אמרו, בין כך ובין כך השתבד, שלא יהיה כל איכות ואיכות, אוי לכם מפל עצמו לגיוסס, אם מפקיע עצמו יד רבוי. כלומר, אם אתה תאמר שזה שתפסו אותו בשבי, לא חוזר לרבוי הראשון, הרי ילך העבד הזה כשרצה לברוח מהאדון ויפיל את עצמו לידי האויבים וישבו אותו או שודדים, ועל ידי כך כשיבדו אותו נמצא שמפקע את עצמו מדי רבו, מדי העבדות, שהרי הוא יודע שיבדו אותו והאדון בטח יתייאש ממנו והוא לא יצטרך לחזור. ומילא לכן אמרו שאם פדים אותו, הוא חוזר לעבד שלו, לאדון שלו. זאת אומרת, יש לנו שני טעמים. או שהמחלוקת הוא האם יש מצוות פדיון שבויים אצל עבדים או לא, או שיש טעם אחר לרב שמעון גמליאל, הואיל ומפיל את עצמו לגייסות. שואלת הגמרא מייסבי, לפי הפירוש השני, שזה הטעם של רב שמעון גמליאל, למדנו בברייסה, אומר להם רב שמעון גמליאל, כשם שמצווה לבדוס את בני חויר, כך מצווה לבדוס עבודים, בישלו אמלה בית, אומר לפני איוש. והטעם של החכמים, היות ואנשים ימנו מלבדותו, היות ואין מצוות פדיון שבויים, אז אנחנו מבינים את ההמשך של הלשון, אין לי כלומר, זה שרב שמעון גמליאל אומר, כשם, בדיוק כש, כמו שיש מצוות פדיון שבויים ביהודים, יש פדיון שבויים אצל עבדים, כי זה אותו מהלך. אלו לא רוב אדום, אומר לאח האיוש. ואם ככה תם, הוא היות ומפיל עצמו לגייסות. היי כשם, לא זה התשובה, משום דחז כי הוא, היה צריך לומר, תם אחר, זה לא, לא זה התשובה, למה שהוא חוזר להיות משובד לאדון? אומר לו רובה, אומר רובה, רב שמעון גם לי אלוהיה ויודע מקום רבון, היה מסופק, ואוכל אומר לו, אי לפני יוש כאמריתו, אם אתם אומרים שזה לפני יוש, ולזה אתם סוברים שלכן לא השתבד, למה? כדי שאנשים לא ימנו מלבדות עבדים היות ואין מצוות פדיון שבויים. הנה זה אני אומר לכם, כשם שיש מצוות פדיון שבויים ביהודים, כך יש מצוות פדיון שבויים בעבדים. ואילך, היש כאמריתו, אם אתם סוברים, אם אתם הולכים שהמלאך הוא אחרי יוש, ועל זה אתם אומרים שלא השתבד, אז אני גם עונה לכם כדי חזקי שלא יפיל את עצמו לגייסות. ולרובד אומר לך היוש, שואלת עכשיו הגמור קושייה, ולרבי שני, רבי שני, האדון השני זה שפדע אותו ממן קון אלי, ממי הוא קנה אותו? משבוי. מי השווי הזה? שהוא גוי. שווי הגופה מי קון אלי? זה הרי הוא גוי. והרי יהודי יכול לקנות עבד, הוא קונה בו קניין הגוף ממש, זאת אומרת, קניין ממוני שיכול להשתבד בו. אבל הגוי, הרי לא יכול לקנות עבד קנני השבוי בידו. בכלל, השאלה האם יש קניין לגוי, תקף נראה בגמורה. אומרת הגמורה, הן, קון אלי למעשה יודוב. אכן, השווי הגוי הזה לא יכול לקנות את גופו של העבד. אבל הוא יכול לקנות אותו כמו פועל, כמו למעשה ידיו, מה שהוא עושה, שיהיה הרווח שלו, אבל הוא לא קונה אותו ממש קניין הגוף, כמו יהודי. דומר שלוקיש, מניין לא אוהב את כוכובים, שקונו יישא אוהב את כוכובים, למעשה יודוף, שנמר וגם מבני התשוב עם הגורים אימוכם, מהם תקנו. הפסוק מתיר לקנות בני נשים קנניות לעבדים, אם האבות שלהם היו משאר אומות ולא קנניים, שאין את האיסור שלא יתחי כל נשומו. אז המילים מהם תקנו, הרי כתוב פעם מקודם מהם תקנו עבד ואומו, למה כתוב עוד פעם מהם תקנו? אז דורשים מזה, אתם כהנים מהם, אתם יכולים לקנות, זאת אומרת, יהודי יכול לקנות מגוי לעבד, ולא הם כהנים מכם, אבל גוי לא יכול לקנות יהודי לעבד, ולא הם כהנים זה מזה. זאת אומרת, הגמרא תקף שאל, מה פירוש זה מזה? פשטות זה מזה הכוונה, שהגוי לא יכול לקנות אחד את השני בתורת עבד. יוכל לא יקנו זה איזה? שאלת הגמור, מה פירוש? הרי אמרת לא הם קוינים זה איזה, מה אתה שואל עוד פעם? אומרת הגמור, אוכל, מה פשט הוא ככה? ולא הם קוינים זה מזה לגופוי. זאת אומרת, לא אחד יכול לקנות את השני, שיהיה העבד הזה קנוי לו קניין ממוני ממש. הוא יכול רק שיהיה לו כמו פועל הוא שלו, אבל לא ממש קניין הגוף. יוכל לא יקנו זה, זה אפילו למס יודו, גם שלא יקנה. אומרת, קל וחומר, אוהב את כוכב מישראל קוינה. אם גוי קונה את יהודי למס יודו, הרי זה כן אפשרי. אוהב את כוכב, אוהב את כוכב לכל שכם. בוודאי שגוי יכול לקנות גוי רק למעשה ידיו. זאת אומרת, כי יותר קל לקנות גוי, גוי שיקנה גוי, ממה שהוא קונה יהודי. מאיפה אנחנו יודעים שגוי יכול לקנות יהודי למס יודו? יתוב בפסוק, וחיססי יד גר ותוי שווי מוך, ומוכי הוכיחו אימוי, ונמכר לגר תוי שווי מוך, או לעיקר משפחס גר. אז הפסוק אומר, שאם גר תוי שוו יאשר, והאחיו היהודי ירד מנכסה, ונמכר לגר תושב או לבני משפחתו, אז הרי שכן אפשרי כזה דבר. ואי מענה מילה בקספה, ייתכן, שואלת הגמורה, שזה דווקא, מתי גוי יכול לקנות גוי אחר? זה רק בקניין כסף. אבל בחזוקה לא, בקניין חזוקה, לא יכול. קניין חזוקה הכוונה, על די שהשתמשו שהוא עושה בו, זה נקרא קניין חזוקה. על די זה שהאדון משתמש עם העבד, הרי זה נקרא חזוקה. למשל, העבד מלביש לו נעל וכדומה, רוחץ אותו, וכדומה, זה נקרא חזוקה. אז הגמרה הבינה, שקניין השבוי הזה הגוי בעבד הוא על די חזוקה, ולכן שואלת הגמורה, אין לנו מקור של זה, איך אנחנו רואים שגוי יכול לקנות עבד על די חזוקה. אז הגמרה הלאה תאמר את המקור לכך, מאיפה אנחנו רואים שגוי יכול לקנות גם כן מגוי אחר על די קניין חזוקה ולא רק על די כסף.